עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים לכולם, אני אהיה איתכם פה עד שעה אחת, כאן דוקטור מאיה רוזמן, והיום אנחנו נדבר על מאכלים שהתחפשו לדיאטטים. אנחנו חושבים שהם דיאטטים, אבל הם לא ממש תמיד כך. בפינת המיתוסים, האם קמח קוסמין באמת יותר בריא? תשובה מפתיעה. בפינת המחקר החדש אני רוצה לדבר על המחקר הגדול והענק, על 90,000 אנשים שפורסם השבוע שדיבר על האם באמת צריכת קפה מפחיתה מחלות כבד. בפינת טוב לדעת קשור איך עושים קפה שיהיה ללא קפאין. בטיפ לסיום, כמה צריך לאכול כדי לעלות 6 קילו בשנה וחצי. מבטיחה לכם שמתעלפים מהתשובה. ובפינת המתכון, היום זה לא בדיוק מתכון, זה יותר רעיונות לנשנושי כדורגל, אדממה, טוספורטובלו, רעיון של שלומית, גרגירי חומוס, רעיון של סארי, עוד הרבה רעיונות מהממים, בריאים ודלי קלוריות. כל מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אפשר ועדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל... 054-70-103-70 054-70-103-70 לעלייה לשידור או שליחת תגובה, ואנחנו נחזור אליכם. אפשר לשלוח לשם כל שאלה שרוצים, וגם להצטרף לדף הפייסבוק שלי, או של דף הפייסבוק של הרדיו, ולצפות בשידור, יש לנו שם את השידור בלייב, ולשלוח שאלות בתגובות. אחרי שעושים לייק ולשתף. איציק, נו באמת. קיצר, מה שאני רוצה להגיד לכם זה חשוב עכשיו, בקשר לתגובות בשידור, זה שמחר, ביום שבת, מוצאי שבת, בשעה 20:45, אני אעשה לייב בפייסבוק שלי כדי לענות על כל השאלות שאני לא מספיקה שמגיעות בפייסבוק של הרדיו או בפייסבוק שלי. יש המון המון שאלות מעולות שאני לא מתייחסת אליהן, כי העדיפות הראשונה היא למי שמתקשר ועולה, ואז יוצא שאף פעם אין לי זמן. אז מחר 8:45 לייב בפייסבוק שלי, מוזמנים לשמוע את התשובות, להצטרף ולשאול עוד שאלות. אני פה עם האורכת והמפיקה מירה פרץ, אחראי על שידור איציק אהרון, על הדיגיטל יעל טלמן, ועל הפייסבוק רון שהין. אז הבטחתי על המאכלים שמתחפשים לדיאטטים, כי הרבה פעמים אנחנו הולכים לא רק למסעדות, לכל מיני מקומות, עושים את הבחירות שלנו מתוך הנחה שמדובר במשהו שהוא מתאים לנו לדיאטה ותורם לירידה במשקל, וזה לא תמיד ככה. אז למרות הכוונות הטובות, חשוב לשים לב, תשומת לב. זה הכל. ואני מתחילה מסלט במסעדה. נכון שסלט הוא הכי בריא מכל המנות האחרות, אבל מבחינת הקלוריות זה ממש לא בהכרח. אתם יודעים איך זה היום שאני מסתכלת באינטרנט, או אפילו כשאני מגיעה למסעדה ופותחים את התפריט, אז הרבה פעמים מה מכיל הסלט? זה כבר המתכון. אז למשל, כתוב לי, שאני יכולה להכין לי בבית, אם אני רוצה רק להסתכל על המתכון, אני אכין בבית. כתוב לי ככה, סלט, בריאות, בורגול, עדשים שחורות, קוביות בטטה, תערובת נשנושים, שזה כל מיני גרעינים ופיצוחים, חמוציות, 3 נקודות, כי אין שם ירקות בכלל, ומטובל בסילן, שמן זית ופטה מגורדת. מה פה דיאטטי? שום דבר. ממש בריא, ארוחת בריאות מעולה, אבל הסלט הזה מעל 800 קלוריות, לא כולל הלחם בצד כמובן. בדקתי באינטרנט, בבתי קפה שרושמים את הקלוריות, גם סלט טונה שמכיל ביצה, תירס, תפוח אדמה, זאת ארוחה מלאה עם לא פחות מ-750 קלוריות. המילה סלט עלולה להטעות, באותה כמות קלוריות אפשר לאכול פסטה בשמנת, אז לפחות אנחנו בטוחים שאנחנו אכלנו משהו שהוא לא דיאטטי. הבא, כריך מלחם קל. כריך קנוי כתוב לנו במפורש מלחם קל, בבתי הקפה הפרוסות של הלחם קל. ענקיות, בכל אחת לא פחות מ-115 קלוריות. על הלחם הקל אני מדברת. ואז כשיש בפנים עוף או חביתה או שקשוקה ועם קצת גבינת שמנת ואפילו גבינת צהובה רגילה פשוטה. תסתכלו באינטרנט, זה כתוב לכם, כריך מלחם קל, 600 קלוריות במקרה הטוב. אם זה כריך בבגט, כמובן זה יכול להגיע גם ל-1000 קלוריות, וכריך בבית קפה שווה לפחות 5 כריכים מלחם קל שמכינים בבית. הבא, סושי. טוב, כולם בטוחים, סושי נורא דיאטטי, דל שומן, נכון, אם זה רול רגיל, אם אינסייד אאוט, אבל אם זה רול עם טמפורה מבחוץ, או מטוגן בפני עצמו, רחמנא ליצלן, מה שנקרא, כל מנה יכולה להגיע ל-900 קלוריות. נעבור. קפה הפוך. רק קפה הפוך. מה קניתי? לא אכלתי שום דבר, לא לקחתי מאפה, לא לקחתי קרואסון שקדים. הקפה הפוך מכיל, גם זה רשום במפורש באתרים של, של הבתי קפה שמפרסמים את הקלוריות שלהם, בערך 200 קלוריות. צ'אי לטה וכל אלה 440 קלוריות לשוקו מפנק. חלק מהקלוריות זה מהחלב, חלק אם יש שם תוספת של סוכר, זה קלוריות של ארוחה שלמה, שלמשל אופים תפוח אדמה וירקות. הבא, שווארמה בצלחת. אנשים חושבים ששווארמה בצלחת זה יופי, כי חסכנו את הקלוריות של הפיטה, אבל מה עם זה שבצלחת יש הרבה יותר מקום, ושמים לנו שם פי שניים שווארמה ופי שניים חומוס, ולפעמים גם אורז או צ'יפס. אז כדאי ללכת על מנה של שווארמה בפיתה, זה רק 600 קלוריות. כמעט אחרון, חומוס לניגוב. בלי פיתה, כן? שוב, הטעות היא שהפיתה כביכול יהיה משהו המשמין? לא. על הצלחת יש לנו לפחות 1000 קלוריות, או 1200 קלוריות, לא כולל שמן זית וטחינה באמצע, מהחומוס בפני עצמו. הפיתה לא משנה את התמונה. מחלי בית שהתחפשו לדיאטטים, הרבה חושבים אבוקדו, וואו, בריא, סוף. מזון על, אבל חצי אבוקדו, 200 קלוריות, כמו שני כריכים מלחם קל. כפית חינה גולמית, ליגה לאומית מבחינת הבריאות, מזון על עוד יותר אפילו. כפית קטנה, שטוחה, מסכנה, שליקקנו בשנייה, 60 עד 70 קלוריות. שייק על הבוקר, יכול להיות דיאטטי, אבל אם שמים בזה, פרי אחד רק. יחד עם הירקות הירוקים, וגם כף חינה גולמית, וגם יוגורט, וגם סילן, 500 קלוריות, זה יכול להגיע בלי בעיה, כמו 5 כריכים מלחם קל. ואחרון לסיום, מוזלי. נכון, גם הוא נראה לנו מנה צנועה, קלה לי, קול דיאטטית ומאוד בריאה, נכון, אבל 3 כפות גרנולה, יוגורט שהוא לא 0%, קצת סלט פירות, קצת דבש, עובר את ה-300 קלוריות, כמו 3 כריכים מ-6 פרוסות לחם קל. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
איבט?
נכון.
יופי, יופי. אז אני אספר למאזינים שמדובר במאזינה משבוע שעבר, שהייתה אחת לפני האחרונה, שאני לא באשמתה, התחלתי להתעצבן, לא על איבט כמובן, על חברות המזון שעושות לכולנו את הבריאות בשביל הרווח הכספי האישי שלהן, חברות המזון כמו, שמייצרות לנו את הממתקים ואת החטיפים כמובן, ואני ביקשתי מאיבט הזדמנות שנייה לענות לה על השאלה שלה, בלי להתעצבן על חברות המזון, ואיבט הסכימה, אז הנה היא על הקו, אז איבט ספרי לי על הילדה.
קודם כל, המון 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 תודה על האכפתיות, ובכלל
המובן אליו. תודה רבה, תודה רבה. כל השבוע חשבתי על זה, תקשיבי, פעם ראשונה בחיים שאני מתעצבנת ככה בשידור על מישהי, שזה בכלל לא אשמתה גם, זה כאילו לא אשמתנו, זה גם לא אשמת הילדה. וכאילו, אין לנו כל כך הרבה מה לעשות בעניין, אבל אז כאילו, את ביקשת תפריט, ואני לא נתתי לך, כי הייתי כל כך בשלהוב על השמה של החברות המזון האלה, אז, אבל עכשיו אני, כן, אני חשבתי על דברים, ואני רוצה רק לשמוע טיפה יותר על הילדה.
כן, מה למצוא?
גיל, פעילות גופנית, כן.
גובה 1.56 מ', משקל 60 קילו.
אה,
והילדה ספורטאית מעולה.
יופי.
משחקת כדורסל, רצה, עושה הליכות.
היא עדיין עושה ריצות והליכות?
קצת פחות. בגלל המנה שחלה בשנה האחרונה.
תגידי רגע, ואת התחלת לספר לי שהיא אוכלת הרבה נשנושים, חטיפים ופיצות וכאלה? ואת לא אומרת לה כלום?
לא.
ממש כלום את לא אומרת לה?
הערות מאוד עדינות.
כמו?
אני בעיקר מתייחסת לעובדה שהדברים האלה אינם בריאים. אני לא מתייחסת לעובדת ההשמנה.
ברור, 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 ברור. אז זה, אבל תשמעי, אז א', ככה, כשאת שאלת אותי אם יש איזשהו תפריט, ואז אני יכולה להגיד לך שלגיל 10 למשל, אני יכולה להגיד לך נגיד מבחינת חלבון וויטמינים, אז די מינימום צריך כדי להגיע לכמות הדרושה, למשל, סתם דוגמה בגיל הזה, ובהנחה שהיא ספורטאית, היא יכולה בסביבות 40-45 גרם חלבון ליום. את מכסה את זה עם ביצה אחת למשל, סתם דוגמה, פרוסת גבינה צהובה ונניח חזה אוף או טונה או איזשהו מנת חלבון אחרת בצהריים, ואז היא מכוסה בחלבון. אז כאילו זה המינימום שהיא צריכה, שזה לא פוגע לה לבריאות. כן? אוקיי. מבחינת ויטמינים למשל, נגיד היא צריכה בגיל כזה משהו כמו 45-50 מיליגרם ויטמין C, סתם דוגמה, את זה יש לך בעגבניה וחצי, או בנגיד פחות מרבע פלפל אדום, זאת אומרת, אם היא אוכלת סלט או ירקות חתוכים, אפילו חצאי ירקות חתוכים פעם ביום, אז היא מכוסה גם מהבחינה של ויטמין A וויטמין C. עכשיו, זה לא הכל, יש בירקות ופירות גם נוגדי חמצון, וגם סיבים תזונתיים, ובדגנים מלאים כמו למשל, לא אלה שבדגני בוקר, כי זה לא באמת בריא, אבל נגיד, אם יש לחם מלא, או נגיד אורז מלא, או פסטה מקמח מלא, או כאלה, אז יש בזה גם את כל הויטמינים B וסיבים תזונתיים, ונגיד בשביל לחסות את מה שדרוש, אז זה מנה אחת ביום. השאלה מה קורה עם השאר, וברגע שאנחנו שותקים על כל, על כל החטיפים והפיצות והדברים האלה, אנחנו כביכול משתפים פעולה, אז אני רוצה לספר לך שני סיפורים שחשבתי עליהם. אחד מהם כבר סיפרתי אותו פה ברדיו, אבל אני קיבלתי תגובות בפייסבוק שלי שילדים מפחיתים את כמות הנשנושים שהם אוכלים כל פעם שמספרים להם את זה, אז אולי שווה לחזור על זה. ואחר כך סיפור על הבן שלי. אז הסיפור שאני מתחילה איתו זה סיפור על הקיפוד, שאני, יש לי בחצר איפשהו רחוק משפחת קיפודים. וכל יום בערב הם באים ומחכים שהחתולים שלי יגמרו את האוכל, את הגרגירים ואת הטונה, הם מחכים שהם יגמרו, ואז הם אוכלים להם מהצלחת, מחסלים הכל מה שיש בצלחת, כי זה נורא נורא טעים להם. לא נשאר כלום לנמלים. ואמרתי, טוב, אם הם כל כך אוהבים את הגרגירים האלה ודברים כאלה, והחתולים אוהבים את הקיפודים, והקיפודים לא פוחדים מהחתולים, הם נורא מסתדרים אחד יפה, וקיפוד זה חיה נורא חמודה בעיניי. אז הכנתי להם גם כן קעריות של גרגרי חתולים, פריסקיז כאלה, לא זוכרת איזה סוג היה. ואני מכינה להם קערות, והם גם כן באו בערב, אכלו ארוחת ערב, גם החתולים, גם הקיפודים, אידיליה, נראה מהמם. ואחרי כמה זמן הגיעו הקיפודים עם, בהתחלה עם קוצים בצבע לבן על חצי מהגב, ואז הקוצים בצבע לבן נשרו והיה להם קרחת על הגב. ואז הסתכלתי בגוגל מה זה הדבר הזה, כי פחדתי אולי זה משהו שיכול להדביק לי את החתולים, ומה מסתבר? שאוכל של חתולים הוא עתיר מדי בחלבון לקיפודים, קיפודים אוכלים חרקים ודברים אחרים שיש בהם פחות חלבון, והעודף חלבון גורם להם למחלה הזאת ולהתקרחות, וההתקרחות גורמת להם למוות, כי אז הם לא מוגנים וגם קר להם ואני לא יודעת מה. ואני כאילו רציתי לעשות להם טוב שנתתי להם את גרגירים, ובסוף גרמתי בעקיפין למוות שלהם, מרוב שרציתי לעשות להם טוב. אני רואה אותו דבר בקטע הזה שאנחנו נותנים לילדים שלנו חטיפים, נורא טעים להם, אני לא משימה אותם, כי אנשים עובדים על זה שנים, בשביל להגיע לרמה של חטיף שעובדת על כל חוש הטעם והריח שלנו, בשביל ליצור משהו שהוא לא טבעי, שהוא הרבה מעבר ברמת הגירוי שלו לחוש הטעם שלנו ולחוש הריח שלנו, הרבה מעבר לכל מזון טבעי. עובדים על זה שנים בשביל להגיע למרקמים ולטעמים ולריחות ולקריספיות ואני לא יודעת מה, ולנמסות בפה ולכת ידי למעלה, בעיניים שיראה לנו טוב, שכל החושים כאילו אנחנו עובדים, כאילו עושים לנו דברים שכבר קל להגיע למקום של התמכרות, ואחרי שאוכלים את זה, למי טעים בכלל לירקות? אז לא לגדולים ובטח לא לילדים. אז איזה מישהי סיפרה לי בפייסבוק שהיא כל פעם שהבת שלה מבקש ממנה חטיף כי זה מה שהיא רוצה וכי זה מה שטעים לה, היא מספרת לה על הקיפודים שהיא נותנת לה, היא נותנת לה את החטיף, אבל היא מספרת לה על הסיפור על הקיפוד, והיא אומרת שהילדים פחות רוצים את החטיפים ושזה עובד, אז אולי שווה. זה הסיפור הראשון. וברשותך, על הבן שלי האמצעי, סבבה? הוא לא. היה, הוא עכשיו בן 26, איציק שם לי תמונות של קיפודים, תודה איציק, הוא בן 26, חתיך הורס, רמה של הוליווד, כמעט 2 מטר גובה, רזה מאוד, 60 ומשהו קילו, אלא כמעט 2 מטר גובה, ורץ, עושה ספורט וזה. הוא, שהוא היה בן 7-8, לא זוכר בדיוק את הגיל, לא זוכרת, הוא נחשף להמבורגר וצ'יפס ופיצות וכל הדברים האלה, וזה כמובן נהיה לו הרבה יותר טעים, אז הוא אוכל המון מזה, ונהיה כזה צ'אבי, אני לא אגיד לך שמן, אבל נהיה, את יודעת, מרופד היטב, ככה שאני ראיתי שלא נוח לו ללכת לבריכה ולהוריד את החולצה, נניח, סתם דוגמה. עכשיו, אני כמוך, אמרתי, אני לא מהירה שום דבר, כי אני לא רוצה לעשות הפרעות אכילה. אני זכרתי מה קורה לילדים שמהירים להם, אל תאכלי, אל תאכלי, ובסוף גדלה בחורה עם הפרעות אכילה, שאו שאוכלת בכוונה המון, או שאוכלת, או שמריבה את עצמה, או אני לא יודעת מה. אמרתי, אני לא אגיד שום דבר, אבל יצא לי לעשות כאלה דברים. למשל, הוא יום אחד קנה לו שקית, אני לא יודעת אם עדיין יש כזה, אולי כבר אין, כדורי ביסקוויטים מצופים שוקולד, משהו כזה. חטיף כזה, שקית. ואני אומרת לו, כמה יש קלוריות בשקית הזאת, כי זה מנה אחת. והוא מסתכל, מסתכל מאחורה בטבלה, כאילו שאני לא יודעת, כן? אני יודעת את הדברים האלה בעל פה מגיל 12, אבל נניח. וכמה קלוריות יש בזה? זה אומר לי, 386. ואני אומרת לו, תלך שנייה על התנור, שכחתי כמה קלוריות יש בקרמבו. ואז הוא מסתכל, כתוב שם במפורש, ואז לקרמבו אחד יש 105. והוא אומר, מה? כאילו, זה 386, זה 105, וזה אותו דבר בשבילי, אז עדיף לי קרמבו. ואז הוא בחר את הקרמבו. ואז אחרי כמה זמן, הוא אוכל איזה כדורי שוקולד שהיו בבית, לך תדעי ממה, אני לא זוכרת שעשיתי כאלה דברים. והוא כמעט מכניס את זה לפה, זה כאילו, והוא שואל אותי כמה קלוריות יש בזה, ובדרך, מהצלחת אל הפה, ואני אומרת לו, 150, כדור שוקולד די גדול. טרח, הניח את זה בחזרה, כאילו לא שווה לי על ה-150. ועשיתי לו כאילו מודעות למה שהוא מכניס לפה, בלי שאני אגיד לו, רק שאלות, כאילו שאני לא יודעת, תבדוק רגע כמה זה, תבדוק רגע כמה סוכר, תבדוק רגע כמה זה, כל מיני דברים, שיסתכל, שיראה לבד, יש לו שכל, הבחור חכם, אז ובתור ילד, ואז הוא לאט לאט הפחית במרצונו את הדברים האלה, לפעמים לא. לפעמים רצה, צ'יפס והמבורגר כי נורא טעים לו, אני לא יודעת מה, ואני זוכרת שלא אמרתי כלום, אבל היום זה כבר כאילו די מוגזם, מבחינת החשיפה למבחר ולכל הדברים האלה, ואפשר להגיד שזה נורא לא בריא, ולהגיד שזה גורם אחר כך למחלות, ואחר כך למה אף אחד לא אומר לנו כלום, כי אז בתור מבוגרים, אנחנו גם מממנים את חברות התרופות, וכולם נורא מרוצים, יופי, לכולם יש סכרת ומחלות לב, אז אנחנו כן, אז שווה לתשומת לב קצת, הנה זה לא בריא, זה עושה ככה וככה, ואם הייתה יותר, כן, אני צריכה לסיים, אבל
כמה קלוריות רצוי לילדה בגיל 10 לאכול היום? כמה קלוריות?
תראי, היא עדיין בגדילה, הייתי אומרת, ועושה ספורט, הייתי אומרת בסביבות ה-1,500-1,800. אבל זה כל, אני רוצה שהרוב יגיע מדברים בריאים. כי אם הרוב יגיע מדברים זבל, ואז לוקחים מולטי ויטמין בשביל לחסות את זה, אז אז כאילו, לא עשית פה כלום.
כן, ברור.
אז המודעות שיכולה לבוא ממנה, זה על ידי שאלות שאת יכולה לשאול אותה, שעל תשומת לב, תראי מה כתוב לך על מה שאת אוכלת, או את יודעת שחטיפים מטוגנים, השמן שם נשרף, איזה מכיל חומרים כאלה וכאלה, או כל מיני, וכאילו קצת להביא אותה למודעות, או אם את לא תוכלי מספיק חלבון, תפגעי בגדילה שלך, או בשרירים, ואז לא תוכלו לעשות ספורט ותהיה חלשה, וגם הדברים החטפים האלה גורמים להיות בריאה, סביעה, ואז לא לאכול את הדברים הבריאים, כאלה, אני חושבת.
המון, המון, המון תודה, עזרת לי.
אני שמחה, איווט, תודה רבה לך על ההזדמנות השנייה. תודה רבה.
תודה רבה.
שבת נפלאה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים, האם קמח כוסמין יותר בריא? אני חשבתי על זה שיכול להיות שהמילה כוסמין מבלבלת, כי המילה עצמה מזכירה את המילה קסם, קסמים, כוסמת. אבל זה לא מילת קסם בכלל, הכוסמין זה סוג של חיטה. החיטה הזאת נחשבת לקצת יותר ותיקה מהחיטה המודרנית, כלומר היא עברה קצת פחות הנדסה גנטית, והטענה היא שיש בה קצת פחות גלוטן. אבל האם כל מה שעשו מגוסמין יותר בריא? לא. זאת עדיין חיטה. גם אם יש בה פחות גלוטן, הפחתת חיטה מכל סוג מומלצת בריאותית לכולנו. צריך לשים לב שיש גם קוסמין לבן, שבכלל אין לו שום יתרון בהשוואה לקמח חיטה לבן רגיל. יש לחמים, עוגות, עוגיות, ביסקוויטים, ועוד כל מיני מאפים מקמח קוסמין לבן, הם ממש לא בריאים לנו, ולא רצויים לגוף שלנו, למרות שיש בהם קוסמין. ככלל, עדיף להפחית צריכת פחמימות, אבל במיוחד את כל מה שעשוי מי, כמחיטה, גם אם מדובר בקוסמין. חצי משפט לסיום, יש הבדל בין קוסמין לקוסמת. קוסמת זה סוג של גרגרים אחרים שזה לא חיטה, ולהם יש כן יתרון בריאותי. אוקיי, ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
שלום, שמי גיל.
היי גיל, מה שלומך?
היי, אני טוב מאוד, אני רוצה להתייעץ איתך לגבי תזונה קטוגנית.
אוקיי.
אוקיי, אני לפני שנה וחצי עברתי לתזונה קטוגנית.
משנה וחצי את עושה את זה בצורה קפדנית קיצונית כזאת?
תראי, יש ימים שאני לפעמים מרשה לעצמי כן להגיע לאיזה 40, 50, 60 גרם פחמימות ליום, אבל בדרך כלל אני משתדל פחות, באמת.
אוקיי. אתה סופר גרמים כולל בעגבניות וכאלה ומוצרי חלב לבנים?
אני לא אוכל כמעט את
ה... אז אתה כן קיצוני.
אני כמעט לא אוכל אוכל מהצומח, אתם אוכל מעט מאוד ירקות, בעיקר ירוקים.
אז אתה קניבל כזה. כמו חיות טרף, רק בשר.
לא, 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 אני אוכל גם דגים וגם ביצים וגם גבינות, לא רק בשר.
אתה כן חיית טרף.
ובעונה אני אוכל אבוקדו גם. ופעם, פעמיים בשבוע אולי איזה לחם פשטן או לחם מקמח שקדים, ולפעמים קצת אגוזים, אבל משתדל שלא יותר. כי פשוט קראתי על זה כל כך הרבה ורציתי לראות האם באמת...
אבל שנה וחצי היית יכול לחכות חודש, שנה וחצי זה המון, סימן שכיף לך וטוב לך וסבבה לך.
אני בחיים לא נהניתי ככה מהאוכל.
וואו.
אני לא רוצה להפסיק, והעניין הוא שאני גם מרגיש כל כך טוב.
וואו.
וירדתי 20 קילו.
וואו.
וכל בדיקות הדם התאזנו לי.
איך אני שמחה לשמוע את זה?
וגם נעלמו לי מלא בעיות בריאותיות שהיו לי.
כמו?
כמו הייתי 6-7 פעמים ביום הולך לשירותים, תמיד הייתי על סך שלשול, זה הכל נעלם. אני אולי פעמיים ביום הולך והכל יסתדר.
מה
אם
אתה אומר?
אם הוא בבטן, אם מפיחות או גזים או כאבים, הכל נעלם לגמרי. צרבות.
רגע, שנייה, אבל רגע, מה אכלת לפני זה? היית בתזונה נוראית?
לא, הייתי בתזונה שאכלתי קצת מהחי, ואכלתי קצת יותר מהצומח. לפעמים קצת יותר דגנים, קצת זה,
אבל,
קצת
אבל
ירקות.
כן, אבל נגיד בזה. חטיפים, בהשוואה לשיחה הקודמת, חטיפים, ממתקים, כל מיני
שטו... ממתקים, היו לי תקופות שהייתי אוכל קצת יותר, כן, נכון. לא תמיד, אבל לפעמים כן. היו לי צרבות עם ספזם בקנה הנשימה, נעלם לי לגמרי.
בן כמה אתה?
44.
ואתה עושה ספורט?
זהו, אני התחלתי גם לעשות הליכות מהירות בחודשים האחרונים, אבל כן. רוב הירידה במשקל הייתה עוד לפני שעשיתי...
לא, לא, אני שואלת בגלל בשביל לשאול אם יש לך כוח אותו דבר.
אני הרבה,
בלי פחמימות.
אפוף, אין להפך.
מה
אין
אתה?
את הנפילות. אין לי את נפילות אפי. הסוכר, וכל נפילות המתח שלי במשך ים שנים, הייתי יושב שלף טונדר, אני נו. בכלל... אני כל מה שקראתי בחשיבה החדה וזה, הכל ממש בדמצא, כאבי ראש נעלמו, כבד שומני שהיה לי נעלם, מלא דברים, פשוט נדע.
זה סוג של מצדיק את כל התיאוריה שלי לאחרונה, ואני נורא שמחה לשמוע את זה.
אני גם שמח, אבל מה, יש אנשים שאומרים לי ומפחידים אותי, תשמע, אתה לא יכול להחרים את כל הפחמימות, אתה תגרום לעצמך נזק לזמן ארוך.
אני אכפת לך מה אנשים אומרים. אנשים אומרים מה שנוח להם, הם לא יכולים לוותר על פחמימות, אז הם אומרים לך, אתה מזיק לעצמך, זה שלהם, מה פתאום, זה לא...
השאלה, אם בינתיים זה טוב, השאלה אם זה לא יכול לזמן ארוך לגרום באמת איזשהו מחסור.
קודם כל, אפילו בגיל שלי שאני יותר סקנה ממך קצת, אני שמה לב שכל דבר זה הפיך. סבבה? נניח שפתאום יהיה לך בדיקות דם לא טובות, יאללה, תשנה את התזונה, אני מבטיחה לך שתוך שבועיים, שלושה, הכל משתנה. כן,
בחיים לא היו לי כאלה בדיקות דם טובות. בחיים לא היו לי כזה HDL גבוה, כזה סוכר נמוך.
אתה רואה?
עכשיו,
זאת ההוכחה שמה שאתה עושה זה מתאים לך. כל האנרגיות וכל הבדיקות דם, וכל שירדת 20 קילו, והירידה בתיאבון לפחמימות כנראה, וכל מיני...
נכון.
וזה שאתה מוותר על מוצרים מעובדים, ועל מתועסים, ועל סוכרים, זה סימן א' שזה טוב, וב' שזה במיוחד ספציפית מתאים לך. ואם איזשהו יום, אני משערת שאתה במעקב נניח, אני עושה לפחות, אני לא לפחות, אני עושה כל חצי שנה בדיקות דם, נניח.
נכון.
אוקיי, יום אחד אם תראה שמשהו לא טוב, אז אתה יכול לשנות את מה שאתה עושה, ולהוסיף לך סתם דוגמה, בדיוק דיברתי קודם על קוסמת, להוסיף איזה פחממה בריאה כמו קוסמת, או כמו שיבולת שואל, סתם דוגמה, להוסיף איזה מנה אחת.
למשל, שאני לא אוכל.
או פרי, לא, אבל פה, כן, פה אני חייבת להגיד, שאני נוטה להאמין יותר בקטע של הפלאו של האדם הקדמון, ואני חושבת שהוא לא נמנע מפירות.
נכון.
כאילו, או פירות, מה זה פרי? נגיד גם עגבניה, זה פרי של צמח וגם פלפל.
נכון, נכון, נכון.
כן, הגבול של מה זה פרי ומה זה ירק, זה הגדרה של בני אדם לפי מה מתוק לנו ומה נכון. לא מתוק לנו, אבל...
כן.
כן, אבל נניח יש משהו שהם נחשבים אצלנו ירקות, והם בעצם פרי של צמח, שזה אני לא יודעת אם עד כדי כך צריך להימנע מזה ולאכול רק את הירוקים, למשל.
לא, זה התחלתי לאכול קצת, אחרי שראיתי שבדיקות אדם כל כך טובות, התחלתי לאכול קצת יותר, עגבנייה
ופילפל. יופי, יופי, אז זה מעולה, אז זה מעולה. אז פה ההבדל בין זה לבין פרי הוא לא גדול, למשל סתם דוגמה, מטופלת שלי אחת, הלאה, יותר מדי תיאבון לשטויות ולנשנושים. אני התעקשתי איתה שתעבור לחלבונים, אבל לממש חלבונים, בלי מה זה פחממות, אורז, פסטה, לחם וכו', וגם בלי פירות. ואז היא אומרת לי, אפשר אבטיח? ואני אומרת, אוקיי, פה היא תקילה אותי, כי... לא, תשמע, זה לא מצחיק, היא תקילה אותי, כי אחוז הסוכר באבטיח הוא לא שונה מאוד מאחוז הסוכר בגזר, וגזר אני כן מרשה לה בתפריט חלבונים. וגזר, אצלנו זה נחשב שורש שהוא בירקות, והאבטיח הוא אצלנו נחשב בפירות, אבל אם אני בודקת אחוז הסוכר, 6% לעומת 7.5%, אין הבדל כזה משמעותי, ואני אמרתי את זה שאני חושבת שהיא כן יכולה, מבין הפירות דווקא אבטיח. אז כאן, כאילו, איפה שנגיד, נגיד, אם איזה יום בא לך לאכול פרי מסוים, בעיקר אלה עם אחוז הסוכר נמוך כמו אבטיח, מלון, פפאיה, תותים ואולי קצת פירות יער.
פירות יער לפעמים אני כבר מרשה לעצמי.
כן, אתה רואה, אז זהו, אז אתה כבר אוכל פרי לפעמים, ואתה מהמם, ואני יכולה להגיד לך שאין לך מה לחשוש, בעיקר אם אתה במעקב.
כי הדברים משתנים. המוח חייב את הפחמימות.
איזה שטויות. המוח שלך פועל טוב. נשמע לי שכן.
וזה שמחקרים אומרים שלא יודעים לזמן ארוך את ההשפעה של כמות גדולה של שומן רווי.
יודעים, יודעים. מה זה זמן ארוך? 15 שנה יודעים את ההשפעה של שומן רווי לא מזיק? זה מספיק זמן ארוך?
הבנתי.
פעם, לפני 100 שנה התחילו להגיד שומן רווי גומרים למחלות,
ותורידו
שומן, תעברו לפחממות, ואז במשך 70 שנה עלתה התדירות של מחלות לב והסוכרת.
אני קראתי על כל המיתוסים שנכנסו, אני רק חייב לציין, דיאטה באמת, שנה וחצי, דיאטה עתירת כולסטרול, מבוססת על שומן רווי, ואני חייב לומר שאחרי שנה וחצי, ה-LDL נשאר בדיוק כמו שהיה לפני שנה וחצי.
שהוא מה?
על הנקודה.
כמה?
הספרה הבודדת, זה היה בסביבות, אני יודע, 160 ומשהו.
אז טיפה גבוה עדיין.
כן, אבל השאלה גבוה למה, לעומת מה שהורידו פעם, בגלל שחשבו על המיתוסים.
נכון, כמה הטוטל כולסטרול שלך?
הטוטל בסביבות 240.
כן, טיפה לגבוה, אבל זה לא בהכרח, כמו שאתה רואה, זה לא קשור.
זהו, אני קראתי שזה לא קשור, ודווקא HDL פתאום עלה ב-50%. אז אני יודע שזה יפה.
אני אגיד, נכון, כי HDL זה סוג של מדד שמנבא את הטוטל כולסטרול והמחלות לב בטווח היותר.
הרופאה גם אמרה לי שה-LDL לא כל כך אתרוגני במצב הזה, שיש לי יחס של 1:1 בין טריגליצרידים ו-HDL.
הבנתי.
שפעם היה לי 1:6, אז זה ממש השתפר.
יפה.
ממש השתפר.
אני יכולה להגיד לך שאני ראיתי אצלי בבדיקות דם, אני לא אוכלת פחמימות בכלל כבר מלא שנים, כי אני לא רוצה לאכול פחמימות, כי הפסקתי וקירד לי החשק.
בכלל?
שנייה, רגע, יש...
לא קטניות?
לא. קטניות לפעמים, אבל אני חייבת להגיד לא תמיד, רק אם יש לי מקום בבטן אחרי כל הירקות שאני אוכלת, לא תמיד. אבל מה שרציתי להגיד לך זה משהו אחר. לא אכלתי בכלל פחמימות, ואמרתי, אני משאירה לי את הנשנוש נפש שלי, בירה. ואני סוג של כנראה בן אדם קיצוני, משהו טוב לי, אני רוצה הרבה ממנו, וקצת זה אף לא מספיק. כל דבר, נגיד ספורט, אני צריכה הרבה. עגבניות שרי הרבה, אז בירה זה נהיה הרבה, ואז היה לי איזה בדיקת דם, שהיה לי משום מה פתאום קפץ, שחשבתי שזה טעות, אבל לא הייתי בטוחה, הטריגליצרידים והכולסטרול. ואני יודעת כבר שזה לא משומן רווי, אמרתי, זה מהפחממות, הורדתי את הבירה לגמרי, ואחרי שבועיים וחצי בדיקשתי מהרופאה בדיקה דם חוזרת, והטריגליצרידים, תקשיב, שבועיים וחצי, בגלל זה אני אומרת לך לא לדאוג, שבועיים וחצי, הטריגליצרידים ירדו לי מ-210 לאיזה 40, והכולסטרול, כן, שבועיים וחצי, והכולסטרול ירד מ-222 ל-160 או משהו כזה, אז לא לדאוג, אם אתה תראה שמשהו לא בסדר, אפשר לשנות. יופי?
טוב.
היה כיף לדבר איתך מאוד מאוד.
תודה רבה. אז את לא היית ממליצה לי, נגיד, לאכול קצת יותר ירקות במקום כמויות של שומן רווי?
אתה יכול, אם משהו שם לא טוב לך, וירדת כבר 20 קילו, אז אני לא בטוחה אם חייבים, אבל אתה יכול. כן, אתה יכול? יופי. אז בהצלחה, בהצלחה, כל הכבוד ולא לדאוג.
יופי, תודה. תודה רבה. תודה רבה.
תודה, יש לנו עוד מאזין על הקו. שלום.
שלום.
מאזינה, שלום, שלום.
מדבר תורית.
היי.
תראה, יש לי שאלה. אני כבר כמה חודשים, אני אופה לחם מקוסמת ירוקה.
לחם מקוסמת ירוקה?
כן. זה יוצא משהו משהו.
את תוכנת? איך את עושה? משרה? מטפיחה?
זהו, משרים, אחר כך תוכנים, אם זה עם שני כפות זרי צ'יה ומים.
לחם את עושה או פיתות כאלה? אני מכירה פנקייק?
לחם, לחם, לחם.
יו?
לפני כמה חודשים היה מתכון בלישה, וניסיתי וזה יוצא מקסים.
אבל תשתפי אותנו שנייה, אז רגע, משרים כמה?
קודם את משרה 8 שעות את הזרעים.
כן.
אחר כך שוטפים את זה,
כן.
ותוכנים את זה עם, זאת אומרת, תוכנים ומוסיפים את הזרי צ'יה ששמים את זה במים,
כן,
קודם.
כן.
אוקיי? ואחר כך צריך, בקיץ זה 20 שעות, ובחורף זה 30 שעות, את משאירה את זה בסיר עד שזה מכפיל את הנפח.
כן.
ואחר כך הופים את זה בשעה וחצי, ב-180 מעלות.
זהו, את לא מוסיפה כלום?
כלום.
מה את אומרת? בלי שמרים, בלי אבקת אפייה?
בלי שום דבר, בלי שום דבר.
וזה יוצא לחם?
זה יוצא לחם משהו טעים.
מעניין מאוד.
עכשיו אני, זה כאילו, יוצא לי 32 פרוסות, אוקיי. ואני חלק אני מקפיאה, ואחר כשאני מכשירה, אני שם את זה בטוסטר, וזה יוצא ממש טעים. כזה לחם חמצמץ כזה.
מהמם.
כן, ממש טוב. עכשיו, השאלה שלי, אולי, אני לא כל כך הבנתי מאינטרנט, אם זה פחמימה, אם זה דגן, אם זה נחשב כפחמימה, כן?
כן, תקשיבי, מה זה משנה אם זה דגנים או לא, זה פחמימה.
עכשיו, שאלה שנייה שלי.
יש בזה קצת חלבון, אבל אנחנו עדיין מתייחסים לזה בתור פחמימה, ולא תחליף איכותי לחלבון, כי חסר קצת שתי חומצות אמיניות חיוניות שם, בהשוואה לקטניות. נניח.
אוקיי. והשאלה שהיא, אם זה יותר בריא מלחם מקמח לבן?
ברור. א', הגרגירים של הקוסמת הם מלאים. ב', בקוסמת יש הרבה יותר סיבים תזונתיים, ברזל, סידן, מגנזיום, אבץ והמינרלים, ואפילו ויטמינים בי, אני יכולה לבדוק לך איזה מהם, אבל יש יותר.
אוקיי.
וחוץ מזה, זה טבעי לגמרי.
כן.
מה שאת עושה, אין בזה שום רכיב נוסף חוץ מקוסמת, אז בכלל... אז okay. אני ממש בעד.
כן,
כמה זה... אני רוצה רגע לחשב קלוריות לפרוסה.
אני עשיתי חשבון, כי יש שם המבושל או לא מבושל, אז זה יוצא 94 קלוריות ל-100 גרם.
לא, רגע, כמה קילו את שמה לפרוסות האלה?
אני עושה קילו, קילו, ואז יוצא לי שני לחמים, אוקיי?
Okay? הבנתי, אז קילו זה בערך 3,500 קלוריות? זה בכל לחם 1,700 בערך נניח. כמה פרוסות באחד?
32.
אז 50 קלוריות לפרוסה יצא לך.
אבל יש שם מבושל, 350 זה לא מבושל.
מה זה משנה? לקחת קילו לשני לחמים. הקלוריות לפני ואחרי בישול אותו דבר.
אז למה הם מציינים אחרי בישול זה 94 קלוריות?
כי נספק שם מים. שאת לוקחת קוסמת יבשה, נכנס לך שם איזושהי כמות, לא משנה כמה, נניח 100 גרם יוצא לך, חצי כוס יוצא לך 100 גרם קוסמת יבשה. קחי את החצי כוס הזאת,
שימי מים,
רגע, שנייה, אני אגיד לך, קחי את החצי כוס הזאת, שימי מים ותבשלי, נכון? זה נהיה הרבה יותר מחצי כוס, זה נהיה אולי כוס וחצי, אסיר מתמלא. זאת הסיבה. שזה מתנפח מים, אז יש שם פחות חומר וגם מים, ואז יש פחות קלוריות. שליש קלוריות ל-100 גרם.
אוקיי.
יפה. כל הכבוד לך.
8 פרוסות ליום, זה מספיק.
הוא הרבה. בסדר גמור, כן.
אז נקפת. טוב, בסדר. אז את אומרת, זה כמו פחמימה.
כן, תודה רבה.
תודה
רבה. ביי. ביי ביי. יש לנו עוד מאזינה או פרסומות? אז רגע, אז לפני הפרסומות, סוג של התרגשות כי פרופסור קורסו פה, מחקר על, המחקר הגדול על הקפה שפורסם השבוע בתקשורת. אז היה לנו בכל המקומות בטלוויזיה שצריכת קפה מפחיתה מחלות כבד. אז אוקיי, נכון, קפה זה, יש בזה הרבה יתרונות בריאותיים, והשבוע פורסם על המחקר שצריכת קפה מפחיתה מחלות לב. אז חשוב לשים לב, זה מחקר אפידמיולוגי. מה זה אומר? לא לקחו אנשים, נתנו להם מלא 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 קפה, ואחרי 10 שנים בדקו מה קרה להם. לקחו אנשים, ואז שאלו אותם, כמה קפה שתיתם, כמה קפה אתם שותים, ואז כמה אתם חולים, כמה אתם לא חולים, ועושים קשרים סטטיסטיים. ואז מצאו שם שמי שכביכול שותה 4 כוסות קפה במשך היום, כל יום מוגן בפני, כביכול מוגן, בפני מחלות כבד ועוד מחלות אחרות, בהשוואה למי שלא שותה קפה בכלל. אבל האם זה אומר שקפה זה תרופה נגד מחלות כבד? לא. אפילו החוקרים אמרו, יכול להיות שמי שלא שותה קפה, הוא מראש היה חולה או לא מרגיש טוב, היה לו מחלות שהוא לא ידע מהם, שעשו לו חוסר תאבון או שינויים בחוש הטעם, או אולי בקרב אלה שכן שתו הרבה קפה, היו יותר אנשים שמבצעים פעילות גופנית, או מקפידים על תזונה הנכונה, הקשר שם הוא לא היה חד משמעי, וחשוב לשים לפרטים האלה לפני שמשנים את הרגלי האכילה שלנו. אחרי הפרסומות, אני רוצה לספר לכם שבדקתי בעקבות השאלה של אורן הבן שלי, איך עושים קפה שהוא יהיה ללא קפאין? יהיה לנו גם על נשנושי כדורגל, וגם על טיפ כמה אפשר לעלות במשקל, כמה צריך לאכול בשביל לעלות במשקל 6 קילו בשנה וחצי, התשובה לא הרבה, אבל אני טיפה ארחיב, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם ושנשארתם איתי. לא לשכוח, מחר ב-8:20:45, לייב בפייסבוק שלי, מענה על שאלות שיגיעו תוך כדי השיעור שידור, ולאלה שלא הספקתי לענות בפייסבוק היום. טוב, בפינת טוב לדעת, איך עושים קפה שיהיה ללא קפאין? אז מאחר שהפסקתי לשתות בירות, עברתי לשתות קפה. וכדי שאני לא אהיה יותר מדי ערנית, עברתי לקפה ללא קפאין, והבן שלי שואל אותי, הבן שלי הצעיר אורן, מה, איך עושים קפה שהוא יהיה בלי קפאין? אז בדקתי את העניין, מעניין שלא בדקתי את זה עד שהוא שאל. אז קודם כל, הקפאין גורם לערנות כי הוא מבטל פעילות חומר אחר שגורם לעייפות. אז זה עושה את הערנות, ויש הרבה אנשים שלא רוצים את הערנות הזאת, ומסתבר ש10% מצריכת הקפה בעולם זה של קפה נטול. אז איך עושים את זה? אז יש איזו שיטה שמשתמשים בה בעשרות שנים האחרונות, שמשתמשים, שוטפים, מאדים את הפולי קפה, ושוטפים אותם בחומר שנקרא מטילן כלוריד, או במילים אחרות, כלורומתן. לא נשמע טוב, נכון? זה נוזל שמשמש כממס בתעשייה, למסירי צבע, למסירי שומנים, מרכיב בניקוי מתכות במפעלים, בספרי צבע, בכותלי חרקים, ובייצור קצף בידוד פוליוריתן. אחרי ששוטפים את פולי קפה בחומר הזה שהוא סופך את הקפאין, שוטפים אותם במים, ואז החומר הזה מתעדה בחום, אז מאדים את הקפה, ואז חוזרים על זה הרבה פעמים, גם בשביל לשטוף וגם בשביל להוציא עוד קפאין. החומר הזה נחשב למסוכן אם נחשפים לריכוז קטן שלו, ואז הטענה היא שאחרי השטיפה והעידוי של כמה פעמים, נשארת כמות מזערית שהיא לא מסוכנת, כנראה. אז האם בריא לשתות קפה נטול? לפי סקירה של עשרות מחקרים שהייתה לאחרונה, לא נמצא קשר בין צריכת קפה נטול לבין מחלות כלי דם ולב או סרטן. ולפי המחקרים האלו, לפחות מבחינה בריאותית, שתיית קפה נטול אינה שותה, שונה משתיית קפה רגיל. אז אני לא יודעת מה איתכם, אבל בתור אחת שלא ממש נרדמת בלילה, אני חושבת שאני אמשיך עם הקפה הנטול לעת עתה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, מאיה.
שלום, שלום.
טוב, קודם כל, רציתי להגיד לך שאני בת 14, אבל אני שומעת אותך במשך שנתיים, מיישמת, מקשיבה לך.
איזה חמודה, מהממת, איזה כיף לי.
כן, ואני באמת באמת מעריצה אותך, אז יש לי שלוש שאלות לשאול אותך.
בשמחה.
טוב, את השאלה הראשונה, רציתי לשאול אותך לגבי חלבונים.
כן.
אני מתאמנת חצי שעה, לא כל יום, 5-6 פעמים בשבוע בעצימות סבירה, אבל שמתי לב שצריכת החלבונים שלי, אני שוקלת 48, ואני פשוט צורכת הרבה יותר חלבון מבלי לשים לב. נגיד בבוקר אני יכולה לאכול קופסת טונה עם גבינה, שזה כבר 35 גרם חלבון. בצהריים אני יכולה לאכול חתיכה, נתח גדול של חזה אוף או דג, ובערב אני יכולה לאכול קופסה קוטג'.
אוקיי.
והשאלה אם זה כאילו מסוכן.
לא. מה פתאום? קודם כל, אני מעריצה אותך, את סופרת בחלבון בצורה מאוד מדויקת, יודעת בדיוק מה מכיל מה, ושמה לב להכל, אז בכלל מהממת. יש לי רגע שתלמדי תזונה אחר כך, אני לא קשור, אחר כך תתקשרי עוד כמה שנים להגיד לי. ובלי קשר, לפי כל המחקרים שבוצעו בספורטאים, באנשים צעירים שאין להם סכרת או מחלות כליה, שסביר להניח שבגיל שלך אין את זה, אז עד אפילו 3 גרם חלבון לכל קילו משקל גוף לא מזיק.
וואי, תודה. עכשיו הרגעת אותי קצת, והשאלה השנייה, זה רציתי לשאול לגבי השומנים, שאני יודעת שהם חשובים מאוד למערכת ההורמונלית.
את מהממת, מהממת.
כן, תודה. קוראים לי מאיה רוזמן הבא, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נשתגל.
אני צריכה לפגוש אותך, מאיה רוזמן הבא.
מהממת. תודה, אז רציתי לשאול, בשנה האחרונה, אז לפני שעה וחצי, אז אני הורדתי דרסטית בכמות הקלוריות, ולא הייתי סופרת מאוזן כמו שאני סופרת עכשיו, כי לא באמת הייתי יודעת איך לעשות את זה.
כן.
וכאילו פגעתי לעצמי באיזון ההורמונלי, אז השאלה היא...
מה, את רזה מדי ואוכלת מעט מדי עכשיו, חוץ מהחלבונים שאת מתארת?
לא, עכשיו זה דווקא בסדר, אבל העניין של המערכת ההורמונלית, כאילו הבדיקות דם תקינות והכל תקין.
אז איך את יודעת שזה מהתפריט?
כי אני ידעתי שאני אוכלת פחות מדי שומן, אז השאלה היא שאם אני אוכל יותר שומן, זה יכול כאילו להסביר לי את המחזור, כי אני...
אני חושבת שהרבה פעמים מה שקשור לרמות האסטרוגן בגוף זה לא השומן במזון, אלא אחוז השומן בגוף. וברגע שאחוז השומן בגוף תקין, ולא משנה אם את אכלת רק פחממות למשל, שהגוף הפך אותם לשומנים, או רק חלבונים ביותר מדי שהעודף נהפך לשומנים גם הוא, אז ברגע שאחוז השומן בגוף תקין, אז אין פגיעה במערכת ההורמונלית, וזה פחות קשור לשומנים שאת אכלת באוכל. ואז אפשר לבדוק את אחוז השומן גם במכשירים מאוד פשוטים שיש אותם בחדרי כושר. יש לי אחד כזה, עלה לי 300 שקל בקליניקה, ממש משהו פשוט מאוד. יש משקלים כאלה שבודקים אחוז שומן, שזה לא מאוד מדויק, אבל זה יכול להראות על זה. ובנשים ובנערות, גם מתחת בסביבות 20 ומשהו אחוז, וקצת נניח אחוז שומן, זה כן יכול לפגוע בהורמונים, בצור ההורמונים בגוף, ולעשות כאילו אפילו הפסקת מחזור. תבדקי את זה כדי שתדעי אם זה מזה או לא, אם אחוז השומן בגוף שלך תקין, זה פחות קשור לכמה שומנים את אוכלת באוכל, אבל בלי קשר, שתדעי שלאכול קצת שומן זה בריא, כי יש בזה... גם ויטמינים E וגם חומצות שומן חיוניות, שזה סוג של כמו ויטמינים כזה שהם נקראים חיוניות, כי הגוף לא יכול לייצר אותם, אז לשלב קצת דברים, נגיד, את אמרת שאת אוכלת ביצה, אז יש שם טיפה שומן, כן? אבל לשלב גם טיפה שמן שמנים מהצומח, זה לא רע, את יכולה להוסיף לך איזה 2 או 3 מנות ליום, זה לא יפגע לך לא במשקל ולא בתפריט ולא בכלום, כן?
כן, אני יודעת, תודה רבה, ויש זמן לעוד שאלה ממש קצרה.
הכי קצרה בעולם.
אוקיי, אז רציתי לשאול לגבי פיגון שמן זית.
אז יש לך שאלה לארוכה.
לא, האם הוא נהרס בפיגון או לא?
עוד פעם, האם שמן זית נהרס בפיגון?
כי שמעתי שאמרת שלא, אבל שמעתי שכל שמן שמחממים לטמפרטורה שיהיה חמה.
אז השאלה מצוינת, אז אני שמחה שמאירה נתנה לי זמן להרחיב. אז ככה. טיגון זה מילה די כללית. יש, נגיד, שבשבילי לפחות, שאני לוקחת את המחוות, ואני שמה על זה כפית או שתיים של שמן כלשהו, ואז אני מוסיפה, ואני עושה חביתה. או נגיד שמתי שתי כפיות שמן סומסום בווק, במחוות הגדול, ושמתי מלא ירקות חתוכים לרצועות, ואני עושה עמדת טופו, ואני עושה לי ירקות מוקפצים. זה בשבילי נקרא טיגון, אבל אנשים אחרים זה לא בשבילהם טיגון. בשבילהם טיגון זה הם לוקחים את הסיר, טיגון, ממלאים אותו בבקבוק שלם של שמן, יש להם רשת כזאת, אין לי את הדבר הזה, לא היה לי בחיים. שמים בפנים את הצ'יפס, או את הפלאפל, או את הסופגניות, או לא לי בראש אפילו מה, וקודם כל מחכים שהשמן הזה יגיע לטמפרטורה של 300 מעלות, שאפשר לבדוק את זה, ואז מכניסים לשם את המזון ומוציאים. עכשיו, הטיגון שאני עושה, הוא 2 דקות, 3 דקות, זה לא מגיע לטמפרטורה שהורסת את התכונות של השמן, וכל שמן שאת לא תקחי, רוב השמנים הצמחיים הם עמידים לדבר הזה. לחביתה או לאפייה, נגיד, אפייה זה בכלל, כמו שאת יודעת, ב-170 מעלות, אם אני עושה הוגות או הוגיות. אז שמנים, בדרך כלל, השמנים הצמחיים בין 200 ל-240 מעלות הם עמידים, הם לא נשרפים. חמאה אולי נשרפת בטמפרטורה כזאת, ואת רואה אותה נהיית חומה ואשן. אבל רוב השמנים הצמחיים לטיגון כזה, זה לא נהרס, ואין עם זה שום בעיה, ובמיוחד שמן זית, שיש לו שם של הלא עמיד לחום. בדיוק, אבל הוא בסדר גמור בחביתה ובהקפצה וב... לא יודעת מה, מה שבא לך, פנקייק או אני לא יודעת מה, אם זה מתאים בטעם. עכשיו, לגבי הטיגון העמוק, זה כבר מגיע לטמפרטורה שכל השמנים, לא משנה מה לקחת, נשרפים. הם מגיעים, לא נשרף, מגיע לטמפרטורות שמתחיל להיווצר בהם חומרים מזיקים לבריאות. רדיקלים חופשיים, הם מסרטנים והם לא בריאים, וזה לא משנה מה לקחת. את יכולה לקחת שמן זית, את יכולה לקחת שמן בכבישה קרה, את יכולה לקחת שמן מזוכח שהוא פושטי וממלא לא בריא, את כולם מצורפת, אז זה לא משנה מה לקחת. שמן קנולה, שמן סויה, שמן לא יודעת מה, שמן חמניות, שמן קוטנה, לא משנה מה תקחי, כולם נשרפים בסוף, ואז יוצא שכל מאכל בטיגון עמוק הוא לא בריא, נקודה. עניתי?
כן, מאיה, תודה רבה, ואני מאוד מעריכה אותך.
את מהממת.
ואני מאוד שמחה שדיברנו.
אני אצא, תשלחי למאירה תמונה שאני רוצה לדעת מי זאת מאיה רוזמן הבאה. מהממת חמודה.
בסדר, תודה רבה, מאיה, שבת שלום.
שבת נפלאה גם לך, שבת נפלאה, ותודה לך על השאלות המהממות.
תודה, ביי מאיה.
ביי ביי. טיפ לסיום, כמה צריך לאכול כדי לעלות 6 קילו בשנה וחצי? מטופלת שלי מקסימה הגיעה לייעוץ אחרי שעלתה 6 קילו בשנה וחצי האחרונות בתקופת הקורונה. אז עשיתי לה חשבון, חשבון פשוט, כמה שווה, כמה קלוריות שווה קילו, כפול 6, לחלק למספר הימים שהיו בשנה וחצי, והגעתי למסקנה שיכלה 82 קלוריות מיותרות כל יום במשך שנה וחצי. רק 82 קלוריות מיותרות זה מספיק כדי להעלות את כל זה במשקל. מה זה 80 קלוריות? למשל, 2 כפות אורז בעמידה, או כפית טחינה גולמית, או 2 קוביות שוקולד גדולות, אפילו קצת פחות מ2 קוביות שוקולד גדולות, או 2 כפיות שמן שנשפחו לסלט או למחוות, לחביתה, בלי שנשים לב. כמות כל כך כל כך קטנה, אבל שימו לב, כל כך משמעותית, שווה לשים לב. ולקראת סיום התוכנית הגענו למתכון שלנו לשבת, אבל הפעם זה לא מתכון אחד אלא רעיונות לנשנושי כדורגל, ואפילו לשניים מהם יש לנו כן מתכון שיהיה באתר האינטרנט של הרדיו עוד היום עם תמונות מהממות. למה עלה לי רעיון כזה? כי בלי לשים לב בצלוחית קטנה של שקדים או אגוזים, מכל סוג יש מעל 300 קלוריות, בקערית קטנה של צ'יפס 600-700 קלוריות, אז אולי זה נראה לנו קצת, אבל קצת כזה, קצת כזה, קצת כזה, מקצוע כל הקצתים האלה אנחנו יכולים לעלות לא בשנה וחצי 6 קילו, אלא בחודש וחצי קילו, 6 קילו. אז מה כן? קודם כל, כל מה שעם קליפה, גרעינים, פיסטוקים, לוקח יותר זמן לאכול אותם. עוד משהו, אדממה, בריא, עתיר חלבון, עתיר סיבים תזונתיים, בכמות של 200 גרם עם הקליפה, 120 קלוריות. פופקורן, שווה, אפשר לעשות מופחת שומן, 3 כוסות פופקורן, 120 קלוריות. ומתכונים שלקחתי מהמטופלות שלי, למשל, רעיון של סארי, המהממת, נשנוש גרגרי חומוס, גם קטנית, מלא חלבון, ברזל וסיבים תזונתיים, היא לקחה גרגרי חומוס מהקופסה, או מהשימורים, או מהקופסת קרטון, או מהפריזר, או אפשר להדפיח ולבשל, לרסס בספרי שמן, להוסיף תבלין גריל אוף, פפריקה חריפה, מלח, שמה את זה במתגן אוויר לשבע דקות, מהמם, מהמם, הרבה חלבון וברזל. רעיון של שלומית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שירדה כבר 17 קילו. במקום לבזבז קלוריות הלחם, עשתה לה טוסט מפורטובלו, עם שתי פטריות פורטובלו באמצע גבינה צהובה מגורדת, שקשוקה, פסטו, עגבניות, שמים את זה סקוויז, פחות מ-100 קלוריות לטוסט, 100 מם. הגענו לסיום התוכנית, תודה לכל מי שעלה לשידור, לא לשכוח מחר 8:45, לייב בפייסבוק שלי, תודה למאירה פרץ, לאיציק אהרון, ליעל טלמן ולרון שהין, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה, שבת נפלאה לכולם.